בוקר טוב. קודם כל, תודה לרן ואורי על ההזמנה. אני אמת קצת נבוך להיות פה, כי אחרי ששמעתי עכשיו 15 דקות מההרצאה על אלגוריתמים גנטיים, הבנתי שאני לגמרי לא במקום הנכון. אני מזה מבין אפס. אמת, כשכתבתי את מנה... זה בבלוג השני. אז כשכתבתי את מניפסט החומוס לפני 5 שנים, ואורי ורן בזמנו בפודקאסט שלהם עזרו להפיץ את זה, לא חשבתי שאני אי פעם אעמוד בפני קהל של אנשי טכנולוגיה ועוד ירצו לשמוע אותי, כי אין לי כל כך הרבה מה לומר בנושא. זה היה מעין התבטאות שהפך להיות משהו שלא ציפיתי. אז ביקשו שאני אעשה כזה רטרוספקטיב על המאמר שכתבתי לפני כבר 5 שנים, שזה לפני רק ילד אחד, ואני אנסה גם לדבר קצת פרוספקטיב, אבל אני מבטיח שאני אכזב אתכם בסוף בפרוספקטיבה. אז למי שלא מכיר, זה תמונת השער של הספר של הרב בני לאו על ירמיהו הנביא. ערן שיר, שהוא EIR אצלנו באלף, אמר לי אחרי זה מאמר שפרסמתי שאני קצת נחשב המוכיח בשער על כל מיני דברים, וירמיהו הנביא הוא אולי הדמות ההיסטורית המפורסמת שהמוכיח בשער, סופו לא היה כל כך טוב, אז אני מקווה שאני אמצא דרך אחרת. חשבתי לעשות מעבר מהיר על מה היה במניפסט החומוס, ואני מודה מאוד לרן ואורי שארגנו פה את הכנס בקמפוס של גוגל ולא של מייקרוסופט, כי במניפסט החומוס הראשון, בעצם בפרק הראשון הטיעון הראשי היה שהמדינה מכורה לטכנולוגיות מייקרוסופט, וטכנולוגיות אופן סורס קצת קשה למצוא לפני 5 שנים. ולכן, היות ואין אופן סורס קומיוניטי ואין מתכנתים או אנשי טכנולוגיה מספיקים באופן סורס, גם הסקייל שלנו, הסקייל של החברות שלנו והטכנולוגיות שלנו, היא מוגבלת. חטפתי על זה לא מעט זעם מאנשי מייקרוסופט בשנים האחרונות. בפרק השני דנתי בנושא המדען הראשי. לא ברור לי למה הוא נקרא המדען הראשי, אבל נניח. ובעצם הטענה הייתה שהוא מבזבז את כספי המיסים שלכם על כל מיני פרויקטי שרח ועל איזשהו רעיון שהוא נקרא דמוקרטיה, שאם נפזר קצת כסף פה וקצת כסף שם וקצת כסף פה על כל מיני דברים שמשקיעים לא רוצים להשקיע בהם, אז הם יצא מזה ייצור נפלא. שלישית, אין מספיק טלנט במדינה הזאת לכלכל את כל הסטארט-אפים המבטיחים שאנחנו רוצים. אחת, כי כל בן אדם והכלב מייצר פה סטארט-אפ. ושנית, הכישרונות שהיו לנו היו בתחומים טכנולוגיים, נקרא לזה לא עתידיים. ולכן, כל מי שחיפש טלנט התקשה מאוד לעשות סקיילינג לסטארט-אפ שלו. רביעית, לא היה ויז'ן לאומי איפה אנחנו יכולים להיות מצוינים, world beating. לא טענתי שצריך לבנות פה נוקיה. נוקיה קיבלה שפעת וכל פינלנד קרסה לאחרונה. ולכן, אבל יש תחומים שבו אנחנו יכולים להיות מדהימים. מה שקרה לי אגב, אחרי שטענתי את זה, קיבלתי טלפון ממשרד ראש הממשלה, ביקשו שאני אצטרף לוועדה לבדוק את תחום האגרוטכנולוגיה. באתי לוועדה איזה 7 פעמים, מסקנות ועדה פנטסטיות, מדינת ישראל הולכת להיות מעצמה עולמית באגרוטק, היא כבר אגב, המעצמה העולמית באגרוטק, והולכים להשקיע בזה ים כסף, למצות שמאות מיליונים שילכו לאגרוטק. ומה זה נגמר? 8 מיליון שקל תקציב ממשרד החקלאות. דומיננס ממש. אז אחרי 5 שנים אמרתי, נעשה רטרוספקטיב, איפה אנחנו עומדים? סיפרו לי שמייקרוסופט תומכת ב-JQuery, ואני לא יודע מה זה בכלל. אבל מה שכן, מייקרוסופט הוא אחד משחקני הקלאוד היותר טובים היום, לפחות לטענתם. וכמו שאמר סטיב בלמר, למרות שהוא איננו, they're all in on the cloud, all in. אני אזכיר לכם, כשהחליטו להיות all in on the browser, it was the end of Netscape. אז כדאי לקחת את זה ברצינות. אז מייקרוסופט התקדם מאוד 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 מאוד. שנית, ה-open source, איכשהו התגייר, עבר את הרבנות הראשית פה, לא קל, ובעצם מנצח פה את המערכה, בעיקר בזכותכם. הבעיה היא שהממשלה, חלק מהטענה המקורית, למה אנחנו כל כך במצב אבסורדי בנושא ה-open source, הם עדיין לא קיבלו את המים. אני ניסיתי לשום את הילדה שלי לגן שנה הבאה, אבל מהמק שלי וקרום לא הצלחתי. צריך להוריד אקספלור 5.5. המזל שלנו... איזה מזל גדול שהם לא תומכים בקרום ומק. אי אפשר לשלם מיסים. מדהים. ומסתבר שממשלת ישראל... זה גרף מדהים אגב. זה השאר של מייקרוסופט מ-Personal Computing Devices, אוקיי? זה 2009, זה לא כאילו בעשור הקודם, זה 2009. אולי זה כן העשור הקודם, אבל רק לפני 4 שנים. כן? אבל רק לפני 4 שנים. ותראה את הירידה, זה ירידה דרמטית של הדבר הזה, חוץ ממקום אחד, ממשלת ישראל. ובנוסף, עדיין יש לנו מחסור מאוד מאוד גדול בטלנט לדברים האלה, בגלל זה. מובייל, ועוד כמה דברים שאני תקף אגע בהם, החריף בצורה דרמטית את הטלנט שורטג'. אתם כולם חווים את זה בטח. נורא קשה לגייס טלנט למובייל בארץ. נורא נורא קשה. אגב, קשה בארצות הברית גם כן. אבל החברות הטובות שם מצליחות. פה אפילו החברות הטובות לא מצליחות לגייס מספיק טלנט. הולכים לאוקראינה וכל מיני מקומות אחרים. והגרף הזה הוא הסיבה. זה... Apple and iOS versus Microsoft Windows PC and tablets. This is an unbelievable graph. It's just unbelievable. וזה קרה מאוד מאוד מהר, ואף אחד לא היה מוכן, אבל אנחנו, היות והיינו בפיגור בנושא הזה, כבר איזה 15 שנים, בטח לא היינו מוכנים. ואם אנחנו נחכה לממשלה לפתור את הבעיה הזאת, אפילו נזילות בשולחן הממשלה לא מצליחה לסגור, אז לדעתי אנחנו נחכה פה עוד הרבה זמן. אז בעצם מה שקרה הוא כמו כדור של דיסני, הוא עבר מבעיית האופן סורס, שהוא עדיין בעיה, לבעיית המובייל וקלאוד ועוד כהנה וכהנה. אולי בגלל שאנחנו מדינה קטנה, אבל נראה לי גם שיש לנו הרבה כישרונות של לא חלק מהמערכת, אני אגע בזה בסוף. אז עוד כל מיני רעיונות שעלו במהלך מניפסט החומו שעדיין איננו 5 שנים לאחר, no engineering visa, no entrepreneur visa. אני לפחות לא רואה הרבה יוזמות חינוכיות. יש קצת, יותר מה שהיה לפני 5 שנים, מתחילים, אבל יוזמות חינוכיות בכל הרמות. לא רק מדבר על ילדים בני 12, 13, 14 והצבא, גם למבוגרים. יוזמות טכנולוגיות להסב את האנשים, ולכן אין גידול ממשי ב... טלנט שזמין לדברים האלה. זה מחרפן אותי הדבר הזה, אבל אני אציג את זה. בכל זאת, זה מ-2009. זה כמות הפרויקטים שאושרו על ידי המדען הראשי. ניקח כמה מדדים. זה בין 4-5 פרויקטים מאושרים ליום. בהתחשב בעובדה שלא עובדים בחגים, ולא ביום שישי, ולא בשבת, ולא משתיים בצהריים והלאה. בממשלה, זה איזה 4-5 ליום פרויקטים מאושרים. אני עושה 2-3 השקעות בשנה, אני לא מבין איפה הם מצאו כל כך אנשים מוכשרים לאשר כזה כמות של פרויקטים. אבל לפחות, כשעוברים ל-2011, הגרפים נראים הרבה יותר טובים, חזותית, לא במספרים. יש שרידה קטנה בכמות הפרויקטים המאושרים, זה מטורף. זה, אם אתה חברה תעשייתית במדינת ישראל, יש לך 86% סיכוי לקבל כסף מהממשלה אם רק תגיד שאתה רוצה לפתח טכנולוגיה. אני לא מוצא מהנדסים, אני לא יודע איפה הם מוצאים. וזה עוד יותר מדכא לטעמי. איך אני אגיד את זה? סליחה, זה לא זה, זה הבא. זה פשוט קרן המו"פ. לא? איפה הלך? זה קלינטק? I lost my place. טוב. אוקיי. אין מספיק כסף עדיין לאסטרטגיה לאומית איפה אנחנו יכולים להיות מדהימים, חוץ מסייבר, שזה הפך להיות התחביב של ראש ממשלתנו. הוא, אני חושב, הולך לעמק הסיליקון בעוד שבועיים שלוש לדבר איתם על סייבר. כנראה לא שמע על בעיות ה-NSA שם, אבל יש לנו לפחות פוליסה על סייבר שמתמקדת בבאר שבע. מי פה גר בבאר שבע? כדאי להשקיע שם. אני מדבר על הנדלן בבאר שבע, כן. ומה שיותר מדהים מבחינת התפקוד של הממשלה ומדען הראשי הוא מי פה עובד בקלינטק? לא להתבייש. איך זה? הממשלה משקיעה הרבה כסף בקלינטק, איך זה שאתם לא עובדים שם? פרנסה טובה. מסתבר כשאיפה שהמשקיעים בורחים אז הממשלה נכנסת. אגב, בדרך כלל זה לא בעיה, זה אפילו רעיון טוב, אבל הם צריכים להגיע לפני שהמשקיעים מגיעים, לא אחרי שבורחים משם. אבל זה לא מה שקורה. משקיעים הרבה מכספכם בקלינטק, אז אגב, תדעו, כולכם עובדים בקלינטק. אבל רציתי להתמקד בדברים הטובים שקורים, שאירן לא יגיד עליי שאני מוכיח בשער. אחד, מה שנעשה פה באופן סורס הוא לא פחות ממהפכה. למה היא לא פחות ממהפכה? כי בפעם הראשונה, מאז שאני בהון סיכון, וזה כמעט 20 שנה, מתחילים לבנות חברות עם מחשבה על סקלביליות, לא רק טכנולוגית, אלא גם עסקית לטווח ארוך. ואני חושב שחלק מזה הוא שינוי מחשבתי, גם טכנולוגית וגם של המישן שלנו פה בארץ. והדבר הכי משמח, שזה בא מכם, זה בא bottoms up ולא top down. וזה דבר שהוא באמת scalable. כל דבר שהוא מתחיל ב-bottoms up, הוא הרבה יותר lasting והרבה יותר scalable מדברים שבאים top down. האורך חיים של ה-open source community זה הרבה יותר ארוך מאורך חיים של כל ממשלה במדינת ישראל. ולכן הוא יותר scalable ויותר מובס... מה? עכשיו גנבת לי את הבדיחה. כן. אז זה בא מהקהילה, זה בא מכם, זה בא מהרברסימים, ולכן הוא מאוד מאוד מבטיח לדעתי ואומר דברים על האבא. ואם אנחנו נסתכל על מה היה ב-2008, ערב הכתיבה של מניפסט החומוס, ידענו על גוגל, יוטיוב, טוויטר וכל הבאזוורדס האלה למטה שאני לא מבין אותם, אבל לא שמענו על חברות ישראליות שעושים סקיילינג בדברים האלה. כפי שאמרתי, אני רק יודע את המילים, לא יודע מה זה, אבל אחרי 5 שנים כבר יש חברות במדינת ישראל שעושים סקיילינג פנטסטי, אגב, וכולם מבוססי אופן סורס. כולם מבוססי אופן סורס, זה לא היה קיים לפני 5 שנים. ואני בטוח שיש עוד שלא שמתי בשקף, אז אני מבקש סליחה. זה דבר מאוד מאוד מבטיח. 5 שנים זה זמן, פרק זמן מאוד מאוד קצר לעשות כזאת מהפכה, ובמיוחד בארץ קטנה כמו שלנו. ובאמת תודות לכולכם, אתם הובלתם את המהפכה הזאת, בעזרתם שרן ואורי וכל מיני אנשים אחרים שהפיצו את התורה הזאת של האופן סורס ואת החשיבה הסקיילבילית. אבל עכשיו אני רוצה לפנות לטלנט שורטג' לכמה דקות. אני לא אדבר פה על טכנולוגיה, כי כמו כפי שאמרתי, זה יצא לי בטעות שדיברתי על אופן סורס לפני 5 שנים, לא באמת הבנתי מה אני כותב. אבל העיקרון של מניפסט החומוס בזמנו היה מה האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל לעשור הקרוב. ולכן, זו הצצה למניפסט החומוס שאני לא אכתוב אותו, של 2014. וזה בעצם מה אותם האתגרים שעומדים לפנינו. אפשר לחשוב על זה במונחים טכנולוגיים, Android, iOS, wearables, 3D printing, כל הבאזוורדים למיניהם, ביג דאטה שאנחנו מרבים לדבר עליו באלף, הרבה buzzwords שגם אותם אני לא כל כך מבין. Wearables אני מבין כי זה בגדים. אבל אם נודע לאמת, הבעיה הכי גדולה הוא טלנט. היה מחקר שנקרא The Talent Shortage Survey, שהתפרסם לפני איזה שנה, אני כבר לא זוכר איפה. ובעצם הוא מנסה לתאר פר מדינה איפה יש מחסור בטלנט, בכישרונות. והשאלה שאני רוצה להציג הוא, איזה טלנטים אנחנו צריכים בארץ בשביל להיות מובילים עולמיים ולבנות את החברות הביליון דולר. אגב, ביליון דולר קמפני זה לא מילה גסה. אני רוצה לומר את זה. כתב מישהו, כבר בורח לשם של הכתב, it's called the green collar economy. מישהו פה קרא את ה-green collar economy? זה נכתב באיזה, אני חושב, 2010 או 2011, וזה בעצם קינה על, על זה שה-green revolution לא הצליח בארצות הברית. והטענה המרכזית, המרכזית של הספר הוא, בגלל שזה היה יוזמה ממשלתית, ויוזמה של ארגונים, NGOs כאלה, ארגונים חברתיים, זה לא הצליח וזה גם לא יצליח. כי הסוכני שינוי האמיתים בכל חברה הם ביזנסים. הם לא ממשלות, לא ארגונים חברתיים. אגב, אני מאוד מתחבר לרעיון הזה, כי הפרופיט מוטיב והמוטיב היזמי הורח הכי טוב בביזנסים ופחות טוב בארגונים חברתיים וממשלות. ולכן הדחף והדחיפה של הביזנסים שגדלים להיות ביליון דולר קומפניס הוא הרבה יותר גדול מהדברים האחרים. תחשבו על הרבולושן של פייסבוק ושל גוגל, ואף ממשלה ואף ארגון חברתי לא היה מוביל כזה דבר. לכן השאלה המרכזית is, where the hell are we going to find all that talent to make these changes? אנחנו חייבים אסטרטגיה לחפש טלנט שיוביל את כל הדברים האלה שדיברתי עליהם, בין אם זה מובייל, wearables, big data, ודברים שלא חשבנו ולא חלמנו עליהם ולא נחשוב ונחלום עליהם בעשר שנים הקרובות. יש מלא תזות, חלק מהם מועלים בדמרקר, חלק מהם מופרכים בדמרקר, אבל מלא תזות איפה אנחנו נחפש את הטלנט הזה. אחד שאני רוצה להתמקד עליו זה כמעט 8 מיליון אנשים שעדיין נמצאים במדינת ישראל ואינם נמצאים במעגל שלנו. זה המפה לדעתי הכי חשובה שיש בתבל היום, חוץ מאולי המפה שמחלקת את העולם לסונים ושיעים. It's the global creative class. Richard Florida, שהוא כלכלן, כתב מניפסט מאוד טוב על ה-creative class, בעצם אומר שאם רוצים לראות איפה יהיה פריחה כלכלית, בעתיד צריך לחפש איפה היצירתיות נמצא. פעם, במאה הקודמת, דיברנו איפה התעשייה נמצאת. אגב, משום מה, אנחנו עדיין נקראים תעשיית ההון סיכון. לא מבין מה בזה בדיוק תעשייה, אבל לא משנה. והיצירתיות החליפה את התעשייתיות. ולכן, כשאתה מסתכל על המפה הזה, זה מאוד מדכא. צריך לחפש איפה מדינת ישראל, על כל אוכלוסיותיה, עומדת בנושא של ה-creative class. כי שם תהיה הפריחה הכלכלית במאה הקרובה. וזה הצ'אלנג' הבא, ולטעמי לפחות, זה האתגר הכי חשוב לדור שלנו, אני עדיין מכליל את עצמי באותו דור, אורי, אני ואתה ביחד עדיין באותו דור, ולדעתי האתגר הכי גדולה גם של המדינה. אנחנו, כל מי שנמצא בחדר הזה, is in an echo chamber. אל תשלו את עצמכם. You're in an echo chamber. כולנו ביחד. אנחנו אוכלוסייה נורא קטנה בתוך מדינת ישראל, נורא קטנה. אולי 150 אלף איש, אולי במקרה הטוב. מדברים על קטר ההייטק והכל טוב ויפה, וזה באמת שופך על כל הכלכלה פה בארץ. זה נכון, אבל הוא רחוק מלהיות מספיק, רחוק מאוד מלהיות מספיק. כשאנחנו מגיעים לקמפוס בגוגל או למשרד שלנו ברוטשילד או בכל מיני מקומות כאלה, it's an echo chamber. It's an echo chamber. והוא לא יציב. הוא מצב לא יציב, הוא מצב לא בריא וגם לא אתי. ומה שקורה, שהאינוביישן והכלכלה שמתחדשת כל יום, וזזה הרבה יותר מהר, קצב השינויים הכלכליים שעוברים על העולם, על המדינה, על כל מיני מקומות אחרים, היא לאין ארוך בכמה סדרי גודל יותר מהירים ממה שהיה לפני 2-3 עשורים. זה לא הרבה זמן. זה לא הרבה זמן. אני עדיין נולדתי בפרק זמן הזה. זה לא הרבה זמן. וה-fast changing digital economy הזה משאיר המון נפגעים מאחורה. המון. המון. שאין להם את ההשכלה ואין להם את המוטיבציה ולא סיפרו להם מה זה יזמות. אמרו להם, אתם תהיו בורג בתעשייה. ועוד תגדלו שם, תהיה חלק מהמעמד הביניים. וזה לא קורה, וזה גם לא יקרה. וכל עוד שאנחנו נספר ונשלה את עצמנו, עד כמה זה כן יקרה, זה רק ירחיק את היום שאותם אנשים יהיו מסוגלים גם לפרנס את עצמם, לפרנס את ביתם. והכלכלה שאתם מייצרים, וזה טוב, צריך להתגאות בזה, משאיר המון אנשים מאחורה, המון, המון. חלק מהם בני משפחה שלנו, חלק מהם חברים שלנו, חלק מהאנשים שקופים שאנחנו פשוט לא רואים אותם, כי אנחנו נמצאים בחדר העדים הזה. זה רוב המאמרים שאני כותב לאחרונה, זה בעצם מניפסט החומוס החדש, שאני מנסה לכתוב אותו בפרקים. אנחנו חייבים לשנות פה את צורת החשיבה. אסור להשקיע במפעלים, צריך להשקיע באנשים. ההון האנושי, הקריאיטיב קלאס של המפה הזאת, זה המצרך הטבעי, זה משאב הטבע הכי יקר שיש לכל מדינה היום, ובוודאי ובוודאי פה למדינת ישראל. המשאב הטבע שלנו הוא ההון האנושי, זה היינו הך. אם ההון האנושי שלנו מדולל, הוא לא באיכות גבוהה, אנחנו נהיה בבעיה כלכלית. אם ההון האנושי, ואני לא מדבר על 150 אלף איש, אני מדבר על 8 מיליון איש, יהיה מושקע ומחונך ומושכל ומשכיל ויוזם, ויוזם, כי רוב החברות בעתיד יהיו יזמיות, אז אנחנו נראה פה פריחה כלכלית רחבה. לכן זה אתגר גם כלכלי וגם אתי לנו, לכל מי שיושב פה בחדר, כל מי שיושב פה בחדר וכל מי שאתם מכירים בחברות שלכם. השאלה היא לא מה שהממשלה עושה את זה, זה קל, זה פעם היה בסוציאליזם, הממשלה תדאג, חלף מהעולם, הממשלה לא מצליחה להדביק את הפער ולא את הקצב שהעולם משתנה. השאלה היחידה הוא מה אנחנו עושים, כל אחד לבד וכולנו ביחד, לענות לאתגר הזה. זה ניל פרגוסון. ניל פרגוסון הוא כלכלן היסטורי בהרווארד, שאמר לדעתי הביטוי הכי חשוב במאה הנוכחית. People can't eat iPads. אז אם אין להם כסף, כי הם לא מצליחים להתפרנס, כי אין להם את הכישרונות להתמודד בכלכלה הנוכחית, לא רק שהם לא יקנו iPads, הדבר הראשון שהם יקנו הוא אוכל. אז לא יוציאו את ה-600 דולר שמפרנס את כולכם על האייפד, או על התוכנה של השני דולר שנמצא על האייפד, כי צריכים לקנות את הלחמנייה ואת הקוטג' בשביל הילדים. It's not sustenance, it's a distraction, האייפד. זה מדיה, זה תרבות. זה לא דבר בסיסי. לכן, אנשים יעדיפו לקנות אוכל ולא לקנות אייפדים. ברגע שנבין את זה גם כן, צריך להבין שצריך לספק, לספק לא מהסוציאליזם, אלא מבחינה חינוכית, את היכולת, את ההזדמנות לאנשים לפרנס את עצמם ואת משפחתם. כפי שאמרתי, הממשלה הוא לא הפתרון, לא פה ולא בארצות הברית. הוא ממש לא הפתרון לדבר הזה. לשכת התעסוקה, לטעמי לפחות, לשכת השיעבוד, אנשים מגיעים לשם, דופקים כרטיס, אגב, זה המילה, דופקים כרטיס, לשכת התעסוקה. מי שלא ביקר שם, זה חובה. אם רוצים לפתוח את העיניים, כדאי לבקר בלשכת תעסוקה, תבינו שזה לא ייצר שום דבר משמעותי במדינה הזאת. הולכים לשם, הם מקבלים תגמול זה שמסדרים ג'ובים. אז בהכרח שולחים אנשים למקומות שהטלנטים שלהם מספיקים. זאת אומרת, אם אתה מתחתית מחשב, אתה תהיה קופאי, כי אתה מפעיל מחשב. אתם חושבים שזה בדיחה, אבל זה אמת. לכן, לשכת התעסוקה החדשה נקרא ריברסים. אני לא צוחק. זה לא צחוק? זה אמיתי. כל מי שנמצא בחדר הזה מקשיב לפודקאסטים של ריברסים, הם המחנכים לשכת התעסוקה של כל 7.8 מיליון האנשים הנוספים במדינה. כי ככה אנחנו, הקיבוץ הזה, נצליח לעזור לאנשים, לעזור לעצמם ולהתפרנס בעשורים הבאים. וכשאנחנו נפתור את הבעיה הזאת, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, כולנו ינצחו. המדינה תנצח, האוכלוסייה תנצח, ותוכלו למכור גם את התוכנה שלכם וגם את האייפדים שלכם, כי לאנשים יהיה מספיק פרנסה וכסף לקנות את אותם אייפדים, ולא יצטרכו רק לקנות את האוכל. ולכן, רק לניגוב של החומוס, מנגבים חומוס, כן? מה אני מנסה בעצם לומר? אחד, הגיע הזמן, אנחנו חיים בעולם גלובלי שפה מתל אביב אפשר לעשות משהו, מהפכה עולמית, גם מהפכה בתוך המדינה, מתוך תל אביב. אז אתם מוגבלים רק בגודל החלומות שלכם. ולכן אני מבקש, תחלמו big. גדול doesn't sound right. Big. Dream big. Because you can solve very, very big problems. The big problems are the talent shortage. והטלנט שורטג' הוא במובן הרחב של המילה שדיברתי עליו. זה איך מביאים את ה-7.8 מיליון אנשים הנוספים במדינת ישראל לתוך מעגל הטלנט שכולכם צמאים לו, שכולנו צמאים לו, ושהמדינה צמאה לה. That's a big problem. A really big problem. Open source, small problem. This is a really big problem. Next. Big companies make big changes. זה שינוי גם פה. אגב, מי שרק רוצה לסבר את האוזן, אם היה פה נוצר וואטסאפ במדינת ישראל, מי שיודע איזה אחוז מהתקציב של המדינה זה היה פותר? לא, לא חצי. מה? חצי מהגירון. וואטסאפ אחד זה חצי מהגירון של מדינת ישראל. שווה. שווה. מה? אחר כך. המזל שלך שאתה עובד במק לא תצליח לשלם את המיסים. כן. זה עושה הבדל. זה עושה הבדל פנימה, זה עושה הבדל הפסייקי של הלאומי, זה עושה הבדל גם לקופת המדינה. גם מיסים עוזרים. וצריך לדבר על הפריון, לא כמות העובדים פר חברה, אבל זה לשיחה אחרת. עכשיו, אנחנו מדינה של הרבה צ'יפים. כל אחד רוצה לעבוד בעצמו. אז זה טוב. בגלל זה אנחנו חברה יזמית, מדינה יזמית. זה מעולה. בגלל זה אנחנו מתמודדים היום מול כל הכלכלות הגלובליות. זה מדהים. אבל לא כל אחד צריך להיות הבוס של עצמו. וכדאי לתת קצת מחשבה, כשאנחנו רואים חברות שעושים סקיילים ומתקשים עם טלנט, אם באמת אני צריך את הסטארט-אפ שלי של השני אנשים. כדאי לתת את הדעת. ואחרון, השינוי של הטק סטאק, של האופן סורס, הגיע מהחדר הזה. לא חיכינו לאף אחד בחוץ, לא חיכינו לממשלה, לא חיכינו למייקרוסופט, לא חיכינו. זה דבר שהגיע מלמטה, בעזרת פודקאסטים ובלוג פוסטים ומיט-אפס ו-The Ruby on Rails meet-up over at the junction ומיליון כאלה. זה הגיע מלמטה. אותו דבר לטלנט שורטג'. זה לוקח רק יוזמה של כמות אנשים מוגבלת, עם נחישות והרבה רצון לעשות משהו טוב, ואפשר לשנות פה במדינה הקטנה הזאת המון, המון. ולכן, עם אותם אנרגיות ששיניתם את הטק סטאק, צריך לשנות גם את הטלנט פול של המדינה, מ-150 אלף איש ל-8 מיליון איש. וזה יעשה פה הבדל מאוד מאוד משמעותי. That's it, thank you. שאלות? אוקיי.
רגע, תן לי לענות על זה דקה. השאלה היא שמניפסט החומו, שבקושי, לא זכרתי מה כתוב שם, אתה צריך לקרוא אותו.
לקרוא אותו עוד פעם בשביל להיזכר. אבל הוא אומר, התייחסתי הרבה למדען הראשי שהוא בורג קטן ולא לאינבסטור קומיוניטי. אני אגיב בשני דברים. אחד, אתה צודק. זה אחד. שניים, המזל בביזנס הוא שאם אתה לא משקיע בדברים הטובים או בהשקעות, אז פשוט חולף מהעולם. מהר מאוד המשקיעים שלך מבינים את זה. ואני חושב שזה, איך אני אגיד את זה בצורה פוליטיקלי קורקט, זה לא מפתיע שחלק מהקרנות שהיו אז לפני 5 שנים כבר איננו היום. אבל יש פידבק לופ, הבעיה בממשלה שאין פידבק לופ, שמשנה משהו. כן.
שיחה אחרת. הנקודה השנייה זה השורטג' בפולטה. בעצם, האם האינבסטור קומיוניטי, כל מודלי האקסלרטורים וכל מודלי ה-early stage investment, מצד שני, וחוסר תמיכה ב-later stage investment, לא מייצר ומחריף את הבעיה הזאת של הפולטה?
אני חושב שכן.
מה השאלה?
השאלה היא אם המודל האקסלרטורס והספרי אנד פריי של ה-early stage capital לא מחריף את בעיית הטאלנט שורטג', ואני חושב שהתשובה היא שכן, זה מחריף את זה.
יש חלק בעניין.
כן.
לא רק להצ'יף סיינטיסט, אלא אני חושב שאתה
שם
ארמון דגש על הממשלה ואיפשהו האינבסטורס לא
בתמונה. אתה צודק, לכן אני חוזר ואומר, באינבסטורס יש פידבק לופ. אם אתה לא תיתן תפוקה ולא תגדיל חברות גדולות, אתה פשוט תיעלם. וזה מה שקורה. נעלמים המשקיעים. אגב, השותף שלי, ברוס דן ליבי, יש לו אמרה מאוד מאוד יפה על ה-venture capital. Venture capital, listen carefully, is the business with the highest barrier to exit, or the longest barrier to exit. Nobody leaves. כי יש דמי ניהול הרבה שנים, 10 שנים. אבל כשזה נגמר, זה נגמר מאוד אכזרי ומאוד מהר. אז זה לוקח 5, 6, 7 שנים, עד שהסייקל נגמר, אבל אז מי שלא נותן את ה... לא מביא את החברות הגדולות, פשוט נעלם. לכן יש איזה פידבק מכן זה. כן. אתה, יש לך זכות קדימה? כן. אוקיי. עוד שאלה אחת? אוקיי. איך, מה?
זאת אומרת, הבעיה היא שיש לנו... פחדתי מהשאלה הזאת. כדי לגעת...
אני עובד בוויקס, אין לי זמן פעם.
Thank you. מוזיקה.
אם היית לוקח 2-3 בשבוע והולך לבית ספר למתנס ומחנך ילדים איך לתכנת, איך להיות חלק? זה אחד.
מחר בבוקר אני נותן הרצאה ברמלה ל-50 ראשי מתנסים ועוד כל מיני. אגב, אני מנסה לעבוד בצד גם כן, לא רק לתת הרצאות, אבל 50 ראשי מתנסים. אנחנו מתניעים פרויקט במתנסים בכל המדינה. המתנסים, אגב, לדעתי, הוא הפתרון, כי מחוץ למערכת החינוך, אין לו את הבירוקרטיה של משרד החינוך שהיא עזוב. ומה עוד, למי שמתקשה להבין מה זה, למה החרדים מתנגדים ללימודי ליבה, המתנסים הוא גם פתרון לבעיה הזאת. ויש מתנס בכל אזור חרדית וערבית. ולכן, במתנסים, מה שהולכים להקים, בכל מתנס בארץ הולך לקום Innovation Center, עם מחשבים ורובוטיקה וכן הלאה. זו יוזמה חדשה של חודשיים האחרונים. זה רעיון מדהים. ומה שיחסר באותם מתנסים הוא לא כסף ולא ציוד, כי זה אנחנו דואגים. מצאנו ספונסרים וכן הלאה. מה שיחסר זה אנשים. אז כל מי שרוצה לתרום לשינוי הזאת במדינה לדור הבא, תכף אני אגיע בדור ותיק, אגע בדור ותיק, הוא יכול לתרום 2-3-4 מזמנו בכל שבוע, זה לא הרבה, זה לא הרבה, ואפשר לדבר עם החברות שלכם שיאפשרו לכם לעשות את זה עם וויקס, אני מכיר קצת אנשים, ולצאת למתנסים ולהיות חונך לילדים. אין דבר יותר טוב מדוגמה אישית לדברים האלה, ועכשיו תכף יהיה מקום לזה, אז מחר, לכל מי שירים את היד עכשיו, אני אבקש מרן שיקח את השם ואת האימייל, אני הולך לנדב את כולכם, כל אחד ל3-4 שעות שבועיות במתנס המקומי, או הרחוק, מי שרוצה להגיע לאיזו ערבי, חרדי, לא משנה מה, גם ייסע לשם, אז יהיה גם מעניין. אני מבטיח שזה יהיה מעניין, כדאי. מי רוצה להתנדב? נו? רן, תרשום את כולם, בסדר? אני גם ככה אביא את כל האימיילים. ולכן זה הדבר הכי טוב. עכשיו אני רוצה לגעת באנשים היותר מבוגרים. יש פה שאלה מהותית אנושית. האם אנחנו מאמינים ביכולתם של אנשים לשנות את חייהם, עוד שצריך לסדר להם ג'ובים. יש שאלה מאוד מעניינת, ערכית, שורשית וחינוכית. לשכת התעסוקה תופסת את עצמה שהיא צריכה לסדר ג'ובים. אתה עובד 30 יום, אחר כך שאתה מתפתק לא רוצים לשלם לך סוציאליות, טיפלנו, דפקנו כרטיס. או אם אנחנו מאמינים שיש ביכולתם של האנשים, אפילו בגיל 45 אחרי שעבדו בפרי גליל, לשנות את חייהם ולעבור לכלכלה היצירתית. אני מאמין שכן, אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה בלא מעט מקרים בירושלים, יש פחות ניסיון בתל אביב, מקומות רחוקים יותר. אבל אנשים בגילאי 45 עושים הסבה מקצועי, כשאני עובר מקצועי, כאילו, כן, ליין בפרי גליל, או דבר דומה, סופר סתם בחלק מהמקרים, לאנשים שעובדים באדריכלות, טכנולוגיה, עיצוב פנים, כל מיני דברים כאלה. צריך לאפשר לאנשים לגדול ולפרוח אפילו בגיל 45, ואני מאמין לפחות שזה אפשרי. אני חושב שהממשלה אגב מאמינה שלא. זהו. All right.